Was it that first one?
Okay.
מ-43 איפשהו שלו.
כן, אבל זה לא קצת לפני כן, כאילו, אם זאת מספר את התורה סיפור שונה לחלוטין.
מה?
אם זאת מספר את התורה סיפור שונה לחלוטין.
זה ראינו, אני חושב. זה ראינו.
זה,
אני חושב
שלא קראנו,
אם זאת
מספרת, לא קראנו.
אין מה? לא, לא, זה כן, זה ודאי שכן.
זה ודאי,
זה ודאי שכן.
זה
המון. טוב. אנחנו נעשה מ-43 פסקה השלישית. הפסקה השלישית.
האדם?
האדם, כן. כן. האדם חי בעולם המציאות, בעולם העשייה, והוא נכנס להיסטוריה ביום השביעי של ימי המעשה. הוא נכנס לעולם בעל היסטוריה מסוימת ולוקח על עצמו להשלים את מלאכת הבורא במהלך שבת הבורא. הוא היום השביעי. הוא ניצב מול ערכים מוחלטים ועליו להגשים אותם הלכה למעשה בחברה האנושית. יתרה מזו, עליו לאחד אותם כך שהם יוכלו כולם בו זמנית להתקיים. זאת מהות הבעיה המוסרית. חושב פחות או יותר את זה, עצרנו כאן. בסדר? מבחינת הבורא קיים מתח עצום במהלך כל ההיסטוריה של היום השביעי. כדי להבטיח את חופש האדם, הבורא מסתתר ואינו מתערב בעולמו של האדם. הוא קיבע את חוקות העולם במצבם בסוף היום השישי, כדי שהאדם הנכנס ליום השביעי ידע מראש איך העולם מתפקד, מתנהג. האדם החופשי אינו יכול לתפקד במציאות המשתנה כל הזמן, כל רגע. מחיר חופש האדם הוא קיבוע המציאות, כפי שהתאפתה בסוף היום השישי של ימי המעשה, והפיכתה לטבע. כל זה קורה לפני שהאדם מתחיל את ההיסטוריה שלו, לפני תחילת היום השביעי. העולם הופך לטבע שאנחנו מכירים, והטבע הוא אכן דטרמיניסטי. חופש הבחירה שהיה לעולם במהלך ששת ימי המעשה נלקח ממנו. זה בתמצית הרעיון של שבת הבורא אצל מניטו.
אני אקח ממנו?
חופש הבחירה,
הטבע,
לא לאדם. הטבע נגמר.
ובזה, ברעיון הזה, שכפי שהוא מנוסח פה נראה פשוט, כן? הרעיון הזה פותר המון המון שאלות, המון בעיות. מכיוון שהוא מסביר מדוע יש יוצא מן הכלל והוא האדם. להבדיל מהמון המון שיטות שמסתפחות עם הדברים האלה, ובגלל האי רצון שלהם להודות שאכן יש יוצא מן הכלל, אז מגיעים לכל מיני מסקלות מחיקות לכת לגבי האדם עצמו, שהחופש שלו הוא אשליה, שזה לא נכון, שזה רק נדמה, שזה רק נראה, וכו' וכו'. כאן ההסבר הוא פשוט. כדי שהחופש יהיה אמיתי, הכל סביב האדם צריך להיות דטרמיניסטי. כלומר, כן, אבל זה לא קבוע במובן של לא קורה שום דבר, כן? זה במובן שחייב חוק הסיבתיות. אני צריך לדעת מראש שאם אני עושה א', אז זה גורם ב'. אם אני לא יודע את זה, אי אפשר לדבר על חופש בחירה אמיתי. זה משהו מאוד 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 חשוב להבין אותו, כי באמת זה פותר המון שאלות, כפי שמניטו מציין בעצמו בכמה וכמה מקומות. כל השיטות הפילוסופיות מסתבכות עם הדבר הזה. וכאן הוא נותן פתרון פשוט. פתרון שהוא ממש חידוש שלו, זה לא נמצא אצל אף אחד לפני זה. אי אפשר למצוא את ההסבר הזה בצורה כל כך ברורה ופשוטה אצל אף אחד, גם מי שקצת הלך בדרך אבל לא הגיע עד הסוף, הרמח"ל ועוד אחרים, ממש רחוקים עוד שנות אור מההבנה הזו. יש כאן משהו שהוא חשוב ביותר, ולכן כל מי שגם מבקש כל הזמן שריבונו של עולם יתערב ומשיח נאו ונאו נאו 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 נאו, גם כן לא מבין את מהות הדברים פשוט. או שאומרים שהחופש הבחירה של אדם זה דבר אמיתי, ואז המסקנה שמניטו מגיע אליה מתבקשת, או שאומרים שזה סתם משחק, אשליה, נדמה. כן. אבל צריך כאן לפרוק, כן?
אבל הוא לא מדבר פה על סיבה וסביר.
זה לא קשור.
לא, אתה אמרת, כל דבר אתה צריך לדעת את חוק הסיבתיות.
ברור.
חוק סיבתיות, הוא אומר, הכל קבוע מראש ונעשה.
לא, לא מראש.
כמו שקבע לדעי הטבע.
לא, 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 לא. מה זה קבוע מראש?
טבע סגור, אמרנו.
לא, לא.
סגרתי את העניין.
לא, אני עוד פעם. קבוע מראש זה לא כתוב. אני מצטער. לא, כאן מאוד צריך להיזהר ולא להוסיף אף מילה.
הוא קיבע את חוקי העולם במצבם.
נכון.
זה קבוע.
קיבע
זה קבוע.
עכשיו אתה...
החוקיות, החוק קבוע.
החוקים קבועים.
אבל מי אמר שהחוק הוא חוק סיבה ומסורה? הוא חוק סיבתיות.
כי זה מה שנקרא... זה אפשר.
יכול להיות שהצונמי הזה קרה והיה מתוכנן וקבוע מראש.
לא.
אבל הוא לא נוגע מסיבה מסוימת.
לא, 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 לא. הוא
בוודאי שהוא קובע מסיבה.
לא, 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 לא. זה מה שאתה מתאר כרגע, זה שאתה אחרת לחלוטין. ברגע שאתה בא ואומר, והטבע הוא אכן דטרמיניסטי, פירוש הדבר, יש דבר שנקרא חוק הסיבתיות. חוק הסיבתיות. בז'רגון הפילוסופי, כשמדברים משהו דטרמיניסטי, מתכוונים לחוק הסיבתיות.
למה יש צונמי?
כי הייתה רעידת אדמה, זה פשוט. ולכן זו התוצאה הישירה של הדבר הזה.
כן, אבל אתה לא חייב לדעת את הסיבתיות בכל דבר. זאת אומרת, אתה אדם.
אבל אני יכול לחקור. אני יכול ללמוד.
נכון.
יפה, יפה, יפה. זה הכל, זה הכל. אבל כאן לא צריך להוסיף אף מילה, כי כל הוספה זה כבר שיטה אחרת לחלוטין.
זאת אומרת, אין ניסים.
לא, יש ניסים.
אז אני לא יכול לחקור את זה, אני לא יכול לדעת.
יש ניסים.
אם אני לא יודע את הסיבה, אז אני לא
יודע. יש ניסים. יש ניסים, זה לא קשור. הסיפור של הניסים זה לא קשור.
הוא לא נכנס לחוקיות
הטבע. זה לא נכנס במסגרת הטבע. הנס לא נכנס במסגרת הטבע. ולכן מי שהוא יבוא ויסביר את הנס כתופעה טבעית, אבל בתזמון המתאים לי, כן, זה לא חלק מהשיטה של מניטו. הנס זה כפי שמסביר המהר"ל בהקדמה השנייה של גבורות השם. מה? כן, הנס זה סדר מעל סדר הטבע. סדר אחר מעל סדר הטבע. אבל כאן הוא מדבר על הטבע.
והוא סיבתי?
מי?
הסדר האחר שמעל
לא,
סיבתי.
לא.
הוא מקרי.
לא, הוא לא מקרי.
הוא תוכנן
הוא סדר יותר. מסודר, אומר המהר"ל. אבל מסודר בצורה אחרת.
שאני לא יודע איך.
שאם אתה חוקר את הטבע אתה לא תגיע לזה, זה לא קשור.
אני חוקר משהו אחר, איך אני יודע?
זה חלק מתורת הסוד בישראל. בסדר? אוקיי, לכן זה לא קשור. לא, לא, כי צריך לדעת, כי צריך לדעת על מה מדובר, כן.
איך אפשר להסביר שיש איזה 10 דברים שהקדוש ברוך הוא תכנן אותם לפני בריאת העולם, כמו פי האדמה?
זה לא מה שכתוב? אני מצטער? אני מצטער? לא, אני מצטער. אבל ציטוט לא נכון, זה לא זה, כן. יש דברים שנבראו בין השמשות.
בין השמשות.
כן, זה בדיוק מה שמקשר בין הסדר המסודר הזה מעל הטבע והסדר הטבעי. בסדר, יש הסבר ארוך מאוד של המהר"ל בדרך השם על הדבר הזה.
לפי זה אפשר להביא שהכל מתוכנן?
לא, 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 זה לא כתוב מתוכנן. דברים שנבראו זה לא אומר שמתוכנן.
כל
הצונן,
זה לא מתוכנן מבריאת העולם?
לא, 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 מה שאת אומרת זה שיטת הרב אלישיב בלשם.
לא, הצונמי הוא יכול לקרות מסיבת א' ב' ג' ד'.
לא, 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 מה שהיא אומרת זה שיטת הלשם. כן. זה לא רק שיטת הלשם אגב, זה גם השיטה של לייבניץ ושפינוזה. לא, 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 כדאי לדעת. מה?
שתי קצוות, שפינוזה ולשם.
לא, 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 אותו דבר. מצטער, אבל זה אותו דבר.
הם הגיעו לאותה מסקנה.
הם אומרים בדיוק אותו דבר בנקודה הזאת. חופש הבחירה זה אשליה.
אבל מבחינת מניטו,
כן.
מאחר שזה אירוע שיש לו סיבה והוא חלק מהטבע.
מי?
הצונמי.
הצונמי, כן. כן.
לכן הוא חלק מהטבע.
כן.
הוא אמור היה לקרות אם הייתה קורית רעידת אדמה.
כן, זה התוצאה, זה התוצאה מחוק הסיבתיות. כן,
מחוק
הסיבתיות.
כן, כן. לא שתכננתי שביום
נכון,
שלישי.
נכון, נכון, נכון. הקושי שלנו, הקושי שלנו, הקושי שלנו.
למה כל כך קשה לנו לקבל שאנחנו בכירים?
לא, כי זה מאוד קשה, כי זה מאוד קשה. כי זה מאוד קשה, כי זה מטיל, כי זה מטיל אחריות על האדם. כן, 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 ההגדרה של הטבע, ההגדרה של הטבע, כן, כן, ההגדרה של הטבע, אוסף של חוקים קבועים, פיזיקליים, ביולוגיים וכו', שניתן לחקור אותם, כן? והעיקרון שמסתתר מאחורי החוקים האלה, זה עיקרון הסיבתיות. זו ההגדרה. בסדר, מסגרת, מסגרת...
מסגרת קיימת, אני לא...
והמסגרת, והמסגרת הזה, זה רצון השם, כן? כפי...
המסגרת הוא רצון השם.
כן, כן, מה שיוצא אחר כך, זה התוצאה הישירה של אותם חוקים, כן? אז במובן הזה אפשר לבוא ולהגיד שזה גם רצון, זה גם רצון השם, כן?
האם זה תלוי בהנהגת
האדם?
כן.
כן,
יש קשר בין
כן. יש קשר, יש קשר, ומניטו היה בא ואומר בשם רבו יעקב גורדה, שאכן יש קשר בין ההתנהגות המוסרית או הפחות מוסרית של האדם ובין ההתנהגות של הטבע.
זאת אומרת ש...
מה?
איך הטבע, אם יש לו חוקיות פעילה או פעולה, איך הוא יודע את המוסר שלי, ולפי זה הוא קובע.
זה בדיוק מה שאנחנו התחלנו ללמוד, כאשר הגענו לנקודה הזאת, שיש בצד אחד העיגולים, בצד שני קו היושר, ויש הכרעה מוסרית לטובת הקו היושר, והטבע שנראה רק כמערכת עיגולים, דטרמיניסטית לחלוטין, מה שמסתתר מאחורי המערכת הזו, זה גם קו היושר, וזה אמור להיחשף במהלך מה שנקרא תיקון העולם.
זאת אומרת שהצונמי זה עונש?
לא.
אז ככה אני מבינה.
בסדר,
זה קשור להנגעת...
את יכולה להבין את זה, את יכולה להבין את זה. כל דבר אפשר להסביר בצורה כזו. כן? אבל קודם כל הצונמי זה תופעה טבעית. שאפשר להסביר אותה, ואפשר למנוע אותה.
זאת אומרת, אם האדם היה מוסרי, לא היה צונמי.
לא, לא. לא? קודם כל, מה שאמרתי, אפשר לחקור אותה ולמנוע אותה. עובדה
טכנית,
טכנית על ידי... לא, אני אומר קודם כל, לפני שמגיעים לדיון המוסרי. כן?
אם אתה מצליח לחקור ולמצוא את הסיפור,
בדיוק, בדיוק. וגם כן מערכת, למשל מערכת ההתחלה שהקימו בעקבות מה שקרה בתאילנד לפני כמה זה היה, כך וכך שנים, כן, שנותנת עכשיו התחלה במקרה, ויש, וזה אמור לספק
זמן
לבן אדם לברוח למקום גבוה. בסדר, לא, אבל אני אומר, זו תגובה שבאה בעקבות ההבנה שמה זה צונמי ומאיפה זה בא וכולי, כן? בסדר. עכשיו שאלה כללית אחרת, כן? וכאן הקושי שלנו זה שאנחנו מיד מנסים להיכנס לפרטים שלא ברורים לנו בכלל, כן? למרות שאני יודע שיש אנשים שמיד כאשר יש אסון באיזשהו מקום אומרים זה עונה על... איך אמרו לפני שבוע שהיה טיל על אשדוד, שזה היה עונש על חילול שבת, על חילול שבת בקניון. לא יודע מאיפה הם יודעים, אני יודע שהטיל בא ממקום ידוע בעזה.
בטח שהם יודעים.
זה בסדר, אז אני אומר.
זה לא טבע, זה
יודעים הכל. לא, אבל אני אומר, יש נטייה מיד להסביר כל מיני דברים וזה. בסדר, לא יודע מאיפה.
יש הבנים שיודעים את הסיפור. כן. אנחנו לא יודעים.
יפה.
אלוהים עובד אצלם.
יפה. יפה, אבל באופן כללי, באופן כללי, האם מבחינת העברי, היהודי, יש קשר בין התנהגות הטבע ובין ההתנהגות המוסרית של אדם, האם יש השפעה? התשובה היא כן. ואני חושב שהיום אנחנו יותר מבינים את ההשפעה ההדדית של האדם על הטבע וכו'.
אבל השאלה
אם
היא השפעה מוסרית.
אבל השאלה זה איך אתה מגדיר מוסר? אין מוסר, זה שניצל בצלחת שהשחיטה היא של זה ולא של זה.
יש לנו אומר שבסיתי מערכת התראה.
לא, לא, לא רק זה. לא, לא, לא רק זה. לא, לא רק זה. למשל, שאנחנו יודעים שפליטת גזי CO2, כן? וזה גורם לחור באוזון ויש לזה השפעה. זה תוצאה ישירה של הפעילות של האדם. האם הפעילות הזאת היא מוסרית או לא? זאת השאלה. יפה, אבל זה חלק מהמוסר גם כן. זה לא המוסר במובן סליחה, הנוצרי של המילה. שאני רק מסתכל מה יש לי בצלחת או... נכון. אלא באופן כללי. איך האדם משפיע עם כל הסביבה שלו. והסביבה שלו זה מי שנמצא קרוב. אליי, אבל גם הטבע שבתוכו אני חי וריבונו של עולם וכולי, כן?
זה שאתה בונה גשר ואתה הורס בזה חלק מהטבע.
לא, זה גם כן. נכון, נכון, יש גם שאלה בדבר הזה.
הבנתי.
בסדר?
בנוגע לדוגמה שאמרת...
הרי, לשנייה, אני מחזיר אתכם למה שקראתי במהירות, כן? לגבי הבעיה המוסרית וההגדרה שהוא נתן בפסקה הקודמת, כן? הוא נמצא מול ערכים, הוא ניצב מול ערכים מוחלטים ועליו להגשים אותם הלכה למעשה בחברה האנושית. זה לא רק בצלחת הפרטית שלי. יתרה מזו, עליו לאחד אותם, כך שהם יוכלו כולם בו זמנית להתקיים. זו מהות הבעיה המוסרית. זו הגדרה הרבה יותר רחבה של הבעיה המוסרית והבעיה הכלכלית במובן הזה, כן, זה חלק מהבעיה המוסרית. הבעיה האקולוגית גם כן וכולי וכולי, כי זה חלק מהאינטראקציה שלי. אני כבעל הבית, כן, אחראי על מה שקורה, וההתנהגות שלי צריכה להיות לפי קריטריונים, לפי ערכים. מה לעשות, אני צריך את הגשר הזה, כי זה עוזר לאנשים, לא יודע מה, בחיים היומיומיים. מצד שני, אני פוגע בהורס, אני הורס בכל מיני דברים, וכאן יש שיקול. זה חלק ממה שאומר כאן, כשמדברים על איחוד הערכים האלה, איחוד המידות, כן, זה בדיוק זה. לא באופן תיאורטי דברים זה, אלא לסלול את הכביש או לא לסלול את הכביש. זה פוגע למשל בזכות הקניין של חלק מהאנשים שיש לה, שהכביש אמור לעבור דרך האדמות שלהם וכו', כן? זה בעיה מוסרית. מתי מותר לרשות לתפוס את האדמות האלה? ומתי זה גזל ממש, כן? וכו', זה חלק מהבעיה המוסרית. בסדר? זה לא רק הבעיה המוסרית אם להעביר את הסקנה את הכביש או לא. אז לכן, האם יש השפעה? ודאי שיש השפעה. ודאי שיש השפעה.
נגיד הרגע, שזה תהליך טבעי.
נו, אז?
זה לא שייך להתנהגות של האדם.
הכל זה הליך טבעי, אפשר לראות את זה ככה. אז מה הבעיה?
תראי,
מי שמתיישב, מי שמתיישב.
תראי, באלסקה יש דגי סלמון שחוזרים נגד הזרם מהים חזרה אל המקום שבו הם צריכים
להתרבות.
בסדר? עכשיו אתה בונה סכר כי חשוב לך בנהר הזה לנצל את המים, כוח, חשמל, מה, לא יודע מה, כן? אתה בנית סכר, גמרנו הסלמונים, לא יכולים לחזור.
ומה?
נתקעים בסכר ונגמר סיפור.
והדובים מה יאכלו?
והדובים מה יאכלו?
הם יכולים.
מה עושים באמת, איך פותרים את הבעיה, הוא קורא לזה מוסרית, אבל איך פותרים? הם עושים סכר גדול גדול, אבל הם עושים תעלה נפרדת חיצונית שמוציאה את מעבירה מים בכל זאת, והם באים דרך שם.
שנייה, ויש סימן הכוונה לסלמון.
הם הולכים עם הזרם, לא, כי שם יש זרם, ולכן הם הולכים.
אה, אוקיי, בסדר.
הם בונים במיוחד.
בסדר, לא, בסדר, זה הכרעה מוסרית.
זה הכרעה מוסרית.
נכון, לכן, אני אומר, זה חלק מהדבר הזה. הרגש, מה, מישהו חייב להתיישב במרגלות הרגש? להשיב אנשים שאנחנו יודעים שיש שם זה, זה מוסרי?
אחר כך יש שם זה עולה
בה. כן.
אל תשב לה.
ודאי, זה חלק מהסיפור. זה לא פעם ההגדרה המוסרית המצומצמת הזאת של המוסר, כן, של ה... זה נוצרי.
האם בעצם זה, כמו שנתת, הנושא שנגיד של הטיל הזה, שאומר, נותן את זה של שמירת שבת.
כן.
האם זה בעצם לא מוריד מהאחריות המוסרית של הצד השני? זאת אומרת,
בוודאי.
תחזיר את זה, כאילו, את האשמה.
בוודאי, בוודאי, בוודאי. בוודאי, זה כאיזה, זה הסתכלות קטנונית כזאת, שטחית, ילדותית, שלא יודע מאיפה. הנה, מצאנו את זה, אז בשקט אפשר, אפשר לחיות. הם אשמים, אנחנו נקיים לחלוטין, צדיקים גדולים, וכולי, בוודאי.
זה ליישב את הדברים הלא מובנים האלה.
למה לא מובן?
ליישב אותם.
לא, זה לעשות...
זה עונש, זה...
לא, בסדר, זה עונש. ו? ו? זה עונש על מה?
כאילו שמה?
אז
מזיקה,
זאת אומרת, הוא בעצם מזיק למעשה שלו.
אז כל מה שאנשים יודעים זה אוכל כשר, שבת ונידה, פחות או יותר, כן? זהו, עם זה אפשר להתקדם הרבה, כן? פשוט, זה בדיחה.
אתה לא מדבר על המוסר האישי, אתה מדבר על מוסר...
לא, המוסר האישי...
מוסר האנושות.
על מוסר האישי זה חלק... הוא מדבר ברמת החברה.
לכן, אני אומר,
החברה. החברה צריכה להיות מוסרית. הפרט, הוא יכול להיות... עדיף שהוא יהיה מוסרי.
הוא יכול להיות מחלל שבת, אבל זה לא קשור
ל... בדיוק, זה גורלו הפרטי של הפרט. מה שחשוב כאן זה שימת הדגש על החברה. החברה כחברה צריכה להתנהג בצורה מוסרית. בסדר? ולכן זה שונה...
תיאורטית התשובה היא, בהנחה שהחברה היא מוסרית, הטבע ימשיך לעבוד לפי חוקיו הרגילים, ואני לא ארוס לו את החוקים בעצם. כי אני גורם לכל הצרות, כעל פניו, חוץ מצרות ברורות, ידועות, מוכרות, שהן חלק מהטבע, כל הדברים החריגים, הם נובעים מהתנהגות אנושית כללית מוסרית.
כן, 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 כן.
הוא מפריד.
כן, כן, בגלל, בהחלט.
הוא מפריד, אין כאן בכלל דיבור על מצוות.
אין מה?
לא, לא.
אין דיבור על מצוות בכלל, הוא מפריד כנראה בין ה...
מה זה קשור כרגע למצוות?
שאתה מוחלטת, לא...
עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, כי את מגדירה את המצוות בצורה מאוד מצומצמת. כשנאמר לאדם הראשון לעבוד ולאכול, זה המצוות שלו. מצוות עוד פעם, זה לא רק השניצל שיש לי בצלחת. מה?
יש לי קשר.
לא, כי עוד פעם, כי אנחנו התרגלנו להגדרות קטנוניות, קטנוניות, כן, דתיות של הדברים, שזה ממש לא הנושא.
אם מבחינתך הדת זה המוסר, אז הגוי,
כן?
המוסר בכלל. גם גוי יכול להיות מוסרי מבחינת המערכת האנושית.
בוודאי.
ולכן הוא מדבר פה על ההתנהגות האנושית של העולם.
מדבר בכללות.
לא רק.
ואפילו נגיד שזה קשור לעם ישראל, אז מה? החברה הישראלית לא צריכה להיות מוסרית?
כן, בהחלט.
אפשר להיות נבל ולקיים את כל המצוות לכאורה, כן? אז זה מה, מה זה הדבר הזה?
ההפרדה הזאת.
אין הפחדה. הפחדה, מי שעושה את ההפחדה, בא מתפיסה שמצמצמת את המצוות לתחום הדת. וזה לא נכון. זו תפיסה נוצרית. ושוב, הנצרות יצאה מן היהדות. ולכן יש שורש בתוך העם היהודי שגורם לראות את הדברים בצורה כזו. רק, הנה, הגורל האישי שלי פרטי. זה כל מה שמעניין אותי. אז אני בסדר, אני בסדר. והחברה, מה אכפת לי מהחברה? זה תפיסה גלותית. שהחברה הייתה עוינת. אז לא, מה היה אכפת לי ממה שקורה בחוץ? להפך, הייתי מפחד ממה שהיה בחוץ, כי זה היה גויים, כן? ואז אני הסתגרתי, וזהו. עכשיו, 400 של זה, לא רוצה מעבר לזה לדעת שום דבר, אז זהו, זה הדת. אז הנחת גם תפילים של רשי, רבנו תם, שימושה רבה, ועוד לא ידע, בטח ימצאו עוד דברים, כן? ואז קניתי את העולם הבא שלי. לא, סליחה. אבל אנחנו לא בגלות, ברוך השם, אנחנו לא יותר, יצאנו מן הגלות. כן? אני רוצה לראות בתנ"ך מישהו שמדבר על עולם הבא הפרטי שלו. לא, זה לא קיים. כי זה היה ברור לאנשים שהכלל הוא הדבר שמביא אותך בסופו של דבר לאן שצריך להביא אותך. אז אתה צריך להיות חלק מהמאמץ הכללי הזה. מה זה הכלל הזה? זה החברה. בשפה המודרנית שלנו קוראים לזה חברה. צריך לתקן את החברה. צריך לצאת מהסיפור הזה, תיקון המידות של הפרט. זה ישיבות המוסר של המאה ה-19.
מה שהיא מגוונת, שיש בה...
מה לעשות? בהר סיני היו גם רשעים. והם זכו בכל זאת להתגלות. זה פלא. תמיד נפליא אותי.
כן?
מה? לא ערב רב! שני החבר'ה שאנחנו מלבישים עליהם כל הזמן את כל החטאים בדיוק, היו בהר סיני או לא היו בהר סיני? כן? אז הם זכו להתגלות.
הם היו רשעים קודם.
הם היו רשעים קודם לפני המדרש, כן? ברור. אז איך יכול להיות לפי התפיסה הזאת שהם בכלל היו בהר סיני? כי התורה ניתנה לכלל. וכפי שהרב צבי יהודה היה חוזר על זה 1,000 פעמים, ציבור ראשי תיבות צדיקים בינוניים ורשעים. אז בינוניים אנשים איכשהו מוכנים מאוד לזה, אבל רשעים זה גוונט, כן? אבל זה בדיוק. זה מה שאנחנו יודעים. ואז אנחנו חושבים שאנחנו כנסייה של צדיקים. זה התפיסה הנוצרית. זה מה שמניתו מסביר בכל מקום. זה ההבדל בין כנסייה ובין עם. עם מוחכב מכל מיני זה. אגב, כשהמשיח יבוא במהרה בימינו, כן? הרמב״ם כותב שצריך להוסיף פתאום 3 שערי מקלט. בשביל מה? בשביל מה? נכון, אנחנו כולנו נהיה צדיקים, לא? לא, אז כנראה שיהיו עוד רוצחים, שאם צריך להוסיף. בשגגה או לא בשגגה, מי שמת בשגגה או במזית הוא מת, כן? מה אכפת לו אם זה היה בשגגה או זה, כן? נכון, בסדר, אז עכשיו יהיו דלת ואי ובר, כן, בסדר. הם
מקבלים 6 חודשים.
לא, אני אומר. צריך להשתחרר מהתפיסה שמסתכלת על הפרט והגורל של הפרט, כן? שבגלות לא הייתה ברירה וזה מה שהיה, ולחזור לתפיסה העברית. זה חלק מהחזרה לעבריות. לראות את הכלל ומה המשימה של הכלל, ולהחליף את המילה כלל בחברה, וככה נבין אחד את השני היום. כן? איך אני גורם לכך שהחברה תהיה מוסרית? עכשיו, החברה זה מהשיעור רחב ביותר, והמוסריות של החברה באה לידי ביטוי באינטראקציה שלה עם הפרט, עם הטבע, ועם ריבון של העולם, ועם החברות האחרות גם כן. זאת אומרת, זה לא משהו... בסדר?
אבל חברה, יש השפעה מהחברה?
בוודאי.
כל השפעה מהחברה, כל השפעה על החברה?
אלא מה, כן?
וברגע שיש השפעה על החברה,
אז מה?
אנשים דתיים, יש להם סכנה...
סכנה למה?
להיפתח
לחברה. אז מה? אז מה? זה לא סכנה, זה הם מפחדים, כי הם לא בטוחים בעצמם, זה הכל.
זה התפקיד שלהם.
זה חולשה? זה חולשה? מתוך חולשה הם אומרים את הדברים האלה, סימן שהם לא באמת
מסתגרים. מי שעוצר את הגטו זה היהודי בעצמו.
יש המון פיתויים בתוכו.
אז מה? יש פיתויים. ולמה? עוד פעם, כל התיאורים האלה הם תמיד שליליים. יש סכנות, יש פיתויים. למה לא אפשר להגיד? יש אתגרים.
בחברה החילונית יש סמים, יש נכון, שיחות, יש כל מיני דברים. זה אחוז מסוים מתוך החברה, לא כל החברה.
יש גם דברים טובים.
יש פיתויים, יש פיתויים, יש המון.
לא, וכאילו,
לא,
וכאילו בחברה הדתית אין דברים כאלה.
לא, לא, כדי להראות ששם.
לא, אני אומר, כאילו, אין.
זה השפעה.
לא, זה בדיוק. זה תיאור, אני חוזר על מה שאני אומר. תיאור נוצרי של הדברים.
כל הזמן אתה מדבר את הנושא של עריות. הם בוכים, כן? בוכים על עסקי עריות.
מי?
מה זה מה? הם מזהים את הדברים האלה?
מי?
אני אומר, כאילו שאחר כך החברה החילונית מתעסקת כל היום בנושא של מין ודברים.
לא, והחברה הדתית לא.
אז
זהו. זה רק שאלות הלכתיות ששואלים.
נכון, אז זה לא.
זה לא, באמת.
להפך, אני אומר, כל הזמן מדברים על זה.
בוודאי, בוודאי.
לא צריך לעשות מזה כאילו הכל
החולאים. כל הצדיקים הגדולים האלה עם הסקנים הארוכים, עם הפאות ועם השטריימלים, כמה משלמים
משכורת
בזמן?
לא,
נקודה, נקודה רק זה. רק זה. לא יותר, לא דבר אחר.
לא, זה, זה. זה.
לדעת שהם לא תליט שיקולת חלק.
לא,
אני לא מדברת על זה, אני מדברת, כל אחד בוחר מה שהוא רוצה.
יש
לי שיקולים
תליט שיתחיל.
גם אם
אתה חוזר,
גם זה.
לא, זה אומר, באמת צריך להשתחרר מהתפיסות האלה, זה תפיסות גלותיות. והפריץ הוא הפריץ, הפעם הוא יהודי, כן? אני פעם היה לי ויכוח עם חבר ש... רופא. שהתפאר מהעובדה שהוא הצליח לא לעשות תורנות אף פעם בשבת. אמרתי לו, זה עולם אתה חי. בגלות אני יכול להבין. אתה בא, היית בא ביום ראשון במקום שבת, ועושה טוב לגוי וכולי, אבל כאן... תשתחרר מהתפיסה הגלותית. זה לא חילול שבת, זה פיקוח נפש. קשה לי. בסדר, קשה, אז מה?
קשה.
קשה, זה כאילו אני אגיד, אני לא עושה סיור עכשיו ב...
בשכם, כי...
כי בדיוק.
לא מתכונן בבוקר, קשה לי, אני גם מוכן, אני לא רוצה,
כן, אבל, לא, אבל מבחינתו זה בדיוק זה, אתה
מצליח לא
לעשות,
לא, זה סימפטום, זה סימפטום, ברור, זה סימפטום גלותי, גלותי, וקשה לאנשים להשתחרר מהתפיסות האלה, כי עדיין רואים את הבית חולים כאילו זה משהו שזר לי, כן, לא שייך,
של הרשות,
כן, של הרשות, כן, והרשות זה, בדיוק, לכן אני אומר כאן, במניטור מקפיד בהגדרות האלה לשים את הדגש על החברה. התיקון הוא תיקון של החברה. בתוך התיקון של החברה יש גם הנושא של התיקון של הפרט. אבל העיקר זה החברה. כן? בסדר? אז זה כאן. אומר, היוצא מן הכלל היחיד הוא אדם שכשותף שהקדוש ברוך הוא מתחיל להשלים את העולם במציאות. האדם נשאר בן חורין, בן חורין זה הוא ייצור מורכב משום שמצד אחד דרך הגוף שלו הוא קשור לשאר הבריאה והוא נתון לאותם חוקים דטרמיניסטיים, חוקי הביולוגיה, הגנטיקה וכו', חלים עליו בדיוק כמו שהם חלים על שאר הנבראים. ומן הצד האחר, מבחינת נשמתו הוא חופשי. הוא יכול לרצות כל דבר, אין מגבלה לרצון שלו, הוא יכול לרצות לעשות את הטוב, להיטיב עם אחרים או חלילה להיעלם. חז"ל מתארים את מצבו של האדם כלא נוח. מקור, האי נוחות הוא שהאדם נוצר עם שני יצרים, יצר טוב ויצר רע, ועליו להסתדר עם המצב הלא נוח הזה על ידי פשפוש במעשיו. אבי מורי ז"ל אמר שהיה אפשר אולי לחשוב על צורת קיום שונה, אולם משמעות המילה נברא הוא לחיות עם יצר טוב ועם יצר רע, ואם זה לא נוח, אזי זה לא נוח. זו גדלות, אדם הראשון שהסכים להיות נברא. ואת זה שוכחים, כי מיד מלבישים לו את הסיפור של התפוח.
מה, התפוח זה בדיוק
מוכיח
שהוא רצה?
כן, כן, אבל... קודם כל צריך לראות את הצו החיובי בדבר הזה.
רגע, לא כל כך הבנתי, מה זאת אומרת שהאדם הראשון הסכים להיות
רב? הסכים, הסכים.
הסכים.
מה לעשות? כן, גמרא מפורשת.
כמו שאת בחרת להיות פה.
כן?
אני לא בחרת.
בוודאי שכן.
תאמין לי שאת.
בוודאי שכן.
אבל לא זוכרת.
זה משהו אחר.
כן, אני לא
בחרת.
אלזיימר תוקף גם גבוה למעלה. כן, אבל ודאי, הגמרא אומרת את זה בראש השנה וגם בחולין.
פשוט עליו בכפייה.
כן.
אבל פה האדם נמצא בחושך, הוא לא יודע שהוא בחר.
בסדר, זה...
הוא בחר שהוא בחר את הנברא.
זה שהוא לא יודע...
אבא
שלו
בחר את האמא שלו.
טוב לו שלא נברא. אחרי שנברא, איפה
שהוא נברא. זה שהוא לא יודע, זה סיפור אחר. אבל האם שאלו אותו ומרצונו החופשי, הנשמה הסכימה לרדת בגוף מסוים? התשובה היא כן.
ורק אחר כך מתחילה להבין, זה שטות עשתה.
בסדר, אבל...
הבעייתיות היא...
לא, שנייה. זו נקודה חשובה מאוד, כן?
בעצם זה של שיחה, שאתה אומר שאתה בחרת לשנות את כל הגישה להסתכלות של החיים.
בוודאי.
זה משנה את הכל.
בוודאי.
אתה יודע, אני עברתי מעגן צבאים אינדיאני, שביוק אומרים את זה. רק מה אם נותנים לך מפה?
מפה למה?
מפה ל...
יש גם...
לעזור לך...
יש גם מפה, זה נקרא תורה.
לקידוש.
זה נקרא תורה. זה נקרא תורה.
הכוחות שאתה מקבל כדי להתמודד עם הניסיונות.
זה נקרא תורה. זה נקרא תורה.
זה נקרא תורה. זה התורה.
האמת, הנשמה לא רוצה לרדת
כזה. מה פתאום?
מראים לה את הדברים היפים.
מה פתאום? מאיפה את ממציאה לי את הדברים?
לא נכון, היא בוחרת. היא בוחרת את הבעיות שהיא באה להתמודד
איתה. לא, לא זה ולא זה.
היא בוחרת את
הבעיות שלה.
מה פתאום?
אני לא יודע מאיפה את
ממציאה. רק שמה, היא לא מרגישה את הסבל. רק שהיא יורדת לפה, היא מרגישה את הסבל.
אני לא יודע מאיפה את הממציאים. לא זה ולא זה.
איזה שטות עשית.
לא זה ולא זה. אני יודע מה כתוב בגמרא. אני צר אופק, כן? ואני מסתכל על מה שכתוב בגמרא. מה שלא כתוב יכול להיות שמישהו אמר, זה אני לא יודע. מה שכתוב בגמרא, בוא נראה אם אני זוכר. זה אני מנסה להבין. קודם כל זה אני מנסה להבין, כן? זה אני מנסה להבין. שאר הדברים, זה כבר... יותר מסובך, ובאמת אני לא...
לא אחראי.
לא, כי... לא יודע, זה... בואו נראה אם... אם אני זוכר איפה זה.
השאלה היא נותנים לה להתחרט.
לא. וזה בדיוק מה שרציתי להגיד. שנייה, וזה מה שרציתי להסביר, וככה מניתו היה מסביר. על סמך הגמרא שברגע שאני אמצא אותה מיד.
מה זה, י"א עמוד א', לא מה שכתוב?
כן, אבל זה דף ארוך, אז זה צריך שנייה להסתכל. מצד שני, המשנה בפרקי אבות. על כוחך,
אתה נולד.
לכאורה זה סותר את כל הדבר הזה, אבל צריך להסביר את הדבר הזה. בשלב ראשון, מה שהגמרא אומרת. שואלים את הנשמה אם היא רוצה. והיא אומרת, הן, כן. אבל ברגע שאמרה כן, זה הופך להיות תהליך דטרמיניסטי. תא זרע פוגש ביצית, יש הפריה. ברגע שיש הפריה, ברוך השם, אחרי 9 חודשים, אם הכל בסדר, לפי התהליך הטבעי, יש ילד בריא.
והנשמה מתי
מגיעה? לא, אז
השאלה... היא מגיעה עם הזרע.
לא. היא מגיעה אחרי 40 יום. בסדר, זה גמרא אחרת בסנהדרין.
התהליך הראשון נעשה, 40 יום לא נעשו על דעת הנשמה.
40 יום לא נעשו על דעת... לא, אז עכשיו...
ואז מה קורה? שנייה. אז הנשמה צריכה להחליט. יש אירוע של 40 יום, אני צריכה לבוא אליו או לא לבוא
אליו? יש כאן מחלוקת בין מפרשים. לא, כי אנחנו לא בממד הזמן מבחינת הנשמה. אין משמעות לזמן. בסדר, לכן לדבר על זה שזה 40 יום, זה מבחינתנו.
לא, אבל זה אומר שהתוצאה המקורית...
כן, הנה, הנה, הנה. כן, כן, בסדר, אני אומר... ברור, צריך רצון גם של ההורים.
לא.
אם אין רצון של ההורים, לא יקרה שום דבר.
הייתי אומר, אם אין נשמה...
הנה, מצאתי. כן,
אז לא, כן. ההורים לא צריכים להכין.
כן, 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 שנייה. שנייה, שנייה. כל מעשה בראשית, לקומתם נבראו, לדתם נבראו, לצביונם נבראו, שנאמר, ויחול השמיים והארץ וכל צבעם, אל תקרא צבעם, אלא צביונם. על זה אומר רש"י, על זה אומר רש"י, מיד אני... שאלם עם חפיצים, להיברות.
אומר רש"י.
לא, כי זה
פירוש... זה רש"י.
רש"י זה רש"י, כפי שהיה אומר מניח.
למה תוספות זה תוספות?
לא, 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 לא.
במקרה הזה הם לא
חולקים. לא, 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 לא. קודם כל אתה טועה. יש תוספות ארוך על הסיפור הזה.
לא, הדוגמה.
בסדר, כן? בסדר. אבל רש"י שמה מסביר, כן, מה זה הסיפור הזה. מה זה לקומתם וצביונם וכו'. כל הנתונים הטבעיים, אני אגיד את זה בשפה שלנו, כן? כל הנתונים הטבעיים, מה צבע העיניים, הגובה, כל זה, זה הטבע, זה הביולוגיה, כן? בסדר, אין מה לעשות, זה תלוי לך, כולל המוטציות, כולל הכל, ה-DNA של זה, חלק של זה וחלק של זה. כן, כן, בסדר, זה טבעי. איפה הנקודה החשובה כאן? זה הנשמה. שאלו אותה. ברגע שהיא אמרה כן, זה תהליך דטרמיניסטי לחלוטין, במובן הזה שזה... הטבע מתפקד.
ימשיך לתפקד.
לא רק ימשיך, מתפקד, כי זה התפקיד של הטבע. כן?
הטבע תפקד גם קודם. בלי לשאול את הנשמה, אתה אומר.
לא, לכן...
אבל מדברים על יצירה.
לכן,
שאלו אותה.
כן, לכן כאן מדובר על הבריאה. הגמרא בסנהדרין, כאשר היא מדברת על ה-40 יום, מדברת על היצירה, שזה שלב שני בסיפור הזה. לכן אמרתי, צריך לסדר את הדברים... בצורה יותר מורכבת ממה שנראה במבט ראשון, ואפשר לבוא להגיד בפשטות ובלי לסתוך שוב אף גמרא, לא בסנהדרין ולא כאן, שיש תהליך קודם של מה שמתרחש בעולם הנשמות, כן? כתוצאה מכך יש תחילת ההיריון, והיצירה, שזה השלב הראשון של השתלשלות הנשמה בתוך הגוף של העובר, כן? אז זה 40 יום. שזה אגב הזמן של יצירת מערכת העצבים בתוך הגוף של העובר. בסדר? וככה זה מתחיל. בסדר? אז אפשר לסדר את זה. זה לא קשה. הנקודה החשובה שיש כאן החלטה חופשית של הנשמה. יכלה באותה מידה להגיד לא רוצה.
ואז תיאורטית לא היה... החלק הטבעי לא היה
מתחיל. שום דבר. שום דבר. טוב, מה קורה עם אותה נשמה? אז אני לא יודע. בסדר. בסדר. זה אחר כך שבדקה 90 אומרים גורמים לעובר לשכוח את כל מה שהיה בדבר הזה, זה בסדר גם כן. כי אחרת עוד פעם חוזרים לאותה בעיה. אם אני יודע בשביל מה אני פה...
יותר קל.
לא. אני לא אעשה שום דבר.
אני אעשה רק מה שאני צריך.
בדיוק. ולכן אני לא אפעל.
אני מכוון מטרה.
בדיוק. וזה לא נקרא להיות חופשי. אז זה בדיוק הפוך. עצם העובדה שאני לא יודע מדוע אני פה, כן? גורם לי לנסות ולרצות לפעול בכל מיני מישורים, כי אני לא יודע, לכן אני עושה מקסימום הדברים כדי לדעת שבסופו של דבר פגעתי בו.
כדי לדעת למה הוא פה, שיסתכל בצרות שלו.
לא, למה לצרות לצרות? עד פעם, אני צריך להגדיר את הדברים בצורה חיובית. למה זה לא על צרות? אתגרים. אני מאותגר, בסדר. אז לפעמים זה נראה טוב, לפעמים זה נראה פחות טוב, בסדר, אבל זה אתגר. זה מה שהקדוש ברוך הוא שואל את קין. הוא בא ואומר מה שהוא אומר, למה דחית את המנחה שאני הבאתי? הוא הסביר לו שמה שהוא הביא זה לא מנחה, אלא זה השאריות של השיריים של מה שנשאר לו ממה שנשאר לו, וזה לא מה שהוא ביקש ממנו, כן? והוא אומר לו, אם תטיב, סט, ואם לא, לא, החטאת, מחכה לך.
לפחות היה צריך לתת לאדם פתח מילות.
למה? אבל יש לו פתח מילות.
אמר.
הפתח מילות. אם הנשמה הייתה אומרת לא רוצה, זה הפתח המילות.
כן, אבל...
נו, בסדר, מה לעשות?
מהלך החיים שלו.
בסדר, מהלך החיים שלו.
זה אתה לומד אבל כדי להבין את
זה. זה הדבר, כן.
המשמעות של הדברים.
כן.
אם לא תלמד איך תלמד.
אז כאן צריך לבוא להגיד, ואותו דבר לגבי אדם הראשון, מעבר לזה, לסיפור של הנשמה שיורדת או לא יורדת ואיך היא יורדת וכו', כן? אני מזכיר את מה שבניתור הסביר לא מעט פעמים לגבי אדם הראשון, כן? שהוא היחיד שהסכים להיות אדם. כל שאר המועמדים שהיו במחשבת הבריאה לגבי יום השישי, כן, הבהמות, החיות ורמז והרמז וכולי, לא הסכימו. אמרו, טוב לנו עם מה שאנחנו, לא רוצים להיות היפה יר אחד שירים את האצבע, ואמר לו, בסדר. אפילו הנחש לא הסכים. יש בחירה חופשית, והאדם אמר, אפשר להתווכח אחר כך, אם הוא ידע את כל מה שהסתתר בזה.
אם מסרו לו את האינפורמציה,
עבדו עליו. עבדו עליו, אבל לפי המדרש לא עבדו עליו אלא קיבל את כל המידע. זה חשוב מאוד כדי להבין שבאמת יש כאן החלטה חופשית של נברא אחד, כן? להיות אותו אדם הראשון שהקדוש ברוך הוא יכול לסמוך עליו ולתת לו את המפתחות, כי הוא אומר לו, עד כאן אני עבדתי, פעלתי, עשיתי, עכשיו בסוף יום השישי קח את המפתחות, נתראה, אני יוצא לוויקנד.
אני יכולה למצוא את המקורות האלה על מה שאתה מדבר עכשיו?
זה מה שמניתו אומר. כן. למה צריך מקורות?
לא, טוב. לפחות היום אני
יודעת. על בסיס מה?
צריך
מראה מקום.
צריך מראה מקום. כן, ככה הוא היה תמיד אומר שמישהו היה שואל אותו, נו, מנהל לך הדברים שאתה אומר. אומר, ואם אני אגיד לך זה ישכנע אותך?
מה זה משנה? זה
באמת יש אמרה. ברור, לא, יש אנשים היום.
זה אומר שהוא לא המציא את זה מעצמו.
מה זה באמת?
ונגיד שאכן הוא חידש את הדבר הזה. כפי שהוא חידש את הסיפור שהסברנו בפסקה הקודמת לגבי שבת הבורא. כן? אז מה? זה נקרא חידוש.
גם הרמב״ם לא הביא אף מקור. בדיוק כמו את הסיבה.
זה חידוש, כן?
היום שאני רוצה לתת דרשה בבית הכנסת.
כן, אתה חייב לבוא.
אני אומר, אני הולך להגיד כך וכך.
כן.
איפה תגיד את זה? יש לך להם מסתמך?
כן. בגלל זה אני בא תמיד.
שאתה לא מראה לו שאיזה רב, אמר,
בגלל זה.
ששאלתי רק לציבור.
לא, את צודקת. הדברים כתובים, שחור על גבי לבן, ברגע שהם כתובים זה בסדר. כן.
אבל אנחנו בכלל, זה נקודה, אנחנו גם לא, בכלל לא היינו עם של ספרים.
לא, ברור, לא. מישהו אמר שאנחנו עם הספר, כן?
זה לא טעות.
זה כתוב.
מי שהתחיל בכלל בזה, זה היה רס"ג.
מי? שעם הספר? שאנחנו עם הספר?
בכלל לכתוב את כל
ההתגשת. לא, צריך להדביש על הרס"ג את הכל. מי שאומר שאנחנו עם הספר זה הקוראן. כן, זה ככה כתוב בקוראן, שם הספר. כן, אז אימבה. אבל יש דבר כזה שנקרא מסורת, בעל פה, כן? אז מסורת בעל פה, מה לעשות? אני יודע שבחברה המערבית זה בעייתי מאוד, ורוצים ספרים, כן? רוצים ספרים. פעם מניטו סיפר את הסיפור ש... הייתה תקופה שהוא גם שימש כמורה לפילוסופיה. אז יום אחד הוא בא ונותן מבחן וזה, ואז אחד אחד מהתלמידים ממש כלום. אז הוא אומר לו, נו, מה, לא למדת? הוא אומר, זה לא פייר מה שעשית לנו. הוא אומר, למה? כשאתה בא ונותן שיעור, אתה בא עם מקורות, כן? אנחנו, כשאתה נותן לנו את המבחן, אתה אומר, בלי מקורות, בלי שום דבר, כן? זה לא פייר. אז הוא אומר, מאותו יום, הפסקתי לבוא עם מקורות. נותן רק שיעור בעל פה. אבל אתה כל הזמן, אנשים היו, מאיפה לך? הוא אומר, כתוב בתורה. כן, וכי זה עוזר. אבל כפי שהוא היה אומר בצד השני, כל מה שאני אומר יש לו מקור, אלא אם כן אני אומר את ההפך. אז אולי שמעתי פעם, לא יודע, 10 פעמים בכל השיעורים שהוא אמר לזה אין לי מקור. זאת אומרת שכל השאר הדברים שלא אמר מה המקור, יהיה לו מקור. טוב, עכשיו כש...
איך הוא פירש אותם?
שהוא הבין, לא שהוא פירש, שהבין את המקור.
איך הוא חשב שהוא מבין אותו?
לא חשב, איך שהוא הבין. איך שהוא הבין, איך שהסבירו לו את המקור גם כן.
זה לא ממחורת השבת שאנחנו סופרים ספירת העומר.
בסדר, איך הוא הבין את זה?
המקור אומר בדיוק ההפך מה שאנחנו עושים.
בסדר, אבל לכן מה שחשוב זה מסורת הקריאה. כן, וזה להבדיל מהתרבות המערבית יוונית שמבוססת על קריאת טקסטים. כן, אנחנו לא... לא זה. טוב.
אבל זה יותר חזק אם הוא אומר שהם מקורות מן החזק.
לא!
כאשר...
לא!
אם זה מעצמה, אתה תקבל את זה ואתה יכול גם לא לקבל.
בוודאי, בוודאי. כל חידוש זה כך. מה לעשות? זה כוח החידוש. כן? אני יכול לקבל ובאותה מידה לא לקבל.
יש הרבה אנשים שחידשו, שלא קיבלו את מה שהם
אגב, יש גם קריטריונים כדי לדעת אם חידוש הוא אמיתי או לא. חידוש אמיתי צריך למשל, אסור לו שיסתור מקור כלשהו. זה כבר מעלה את הרף. ככה המהר"ל כן אומר את הדברים גם כן. זה כבר מעלה את הרף. מה זה מקור כלשהו? לא פלוני אלמוני באיזשהו חור אמר את זה, אלא חז"ל, כן? חידוש צריך לקחת בחשבון את מה שחז"ל אומרים. כן?
להתאים, אם יש לו משהו אחר, הוא צריך להתאים אותו.
בסדר.
מותאם,
אוקיי.
הסבר, להסביר אותו.
לבן. לא צריך להיבהל מזה ש... הוא בעצמו לא אמר הרבה פעמים שהנה חידוש. זאת אומרת שהיו פה ושם חידושים, ואמר בפירוש שזה חידוש, כן? ורוב הדברים שהוא אמר בצורה אנונימית כביכול, בלי לציין מקורות, כן? והכל זה מבוסס, אפשר מי שישבור את הראש, ימצא את הדברים.
בחז"ל.
בחז"ל, במפרשים כאלה או אחרים, כן? וימצא שם את, אחרי שהוא הבין את מה שאני אמר, יבין שזה אכן היה כתוב שם. תדעו. זה היה כוח של מחנך. איך להגיד בשפה מובנת בדור מסוים, דברים אותנטיים שנאמרו בניסוח כזה או אחר, לפני לפעמים מאות שנים, עבור קהל אחר. זה כוח המחנך קודם כל. כוח המחדש זה סיפור נוסף. בסדר? אבל כל הדברים האלה שאמר כאן...
מסתדרים עם הפירושים המוכרים.
מסתדרים... להפליא עם כל מה שאפשר למצוא, זו להמצאה שלו בדברים האלה וכו'. טוב, שאלה, האם מבקש הקדוש ברוך הוא באמת את הסכמת הנברא לפני שהוא בורא אותו? כן, הנה. לא שמתי לב, זו גמרא מפורשת, כל מעשה בראשית לדעתם נבראו. רש"י מסביר במקום, שעלם עם חפצים להיברות ואמרו אין. זה נכון לגבי האדם הראשון וזה נכון לגבי כל אחד ואחד מאיתנו. הנשמה שלנו הסכימה לרדת לעולם השפל הזה. אבל כתוב בפרקי אבות שעל כוחך אתה נוצר ועל כוחך אתה נולד, המשנה מתייחסת לעולמות התחתונים, עולם היצירה ועולם העשייה. הגמרא מדברת על עולם הבריאה. שם שואלים את הנשמה אם היא מסכימה לרדת ולהיות פלוני אלמוני. ברגע שאמרה אין, מתחיל התהליך הטבעי, ולכן כתוב במשנה על כוחך. משום שזהו כבר תהליך דטרמיניסטי טבעי, ברוך השם, אחרי 9 חודשים, אם הכל הולך כשורה, נולד תינוק בריא. וצריך לעשות את ההבחנה הזאת, היא מאוד חשובה, כי אחרת לא מבינים, לא מדובר. ובמיוחד היום, לאור כל הגילויים והמדעיים שהפכו להיות מעשי של יום יום, כן? שמחדדים עוד יותר את הנקודה הזאת, כן? כי מה באים המדענים? הכל תהליך דטרמיניסטי. אנחנו נחקור ונחקור ונחקור, נמצא ונסביר כל דבר, כן? אבל יש רק נקודה אחת בסופו של דבר שנשאר. וזה לא כפי שחשבו לפני לא כל כך הרבה זמן, שעוד החזיקו ברפואה של ימי הביניים, כן? שאמרו את מה שאמרו, שהיום מי שקורא את כל הטקסטים האלה אומר, זה אוסף של שטויות, כן? שהאבא מזריע ככה והאמא ככה וזה ככה וזה. אפשר למצוא את זה אצל גדולי ישראל לפני, גם היום אגב, אלה שלא התעדכנו שחלו כמה שינויים ברפואה, כן? בהבנת הדברים. ולא צריך לבעל מזה. לא, יש אנשים ש...
נראה שזה אחרת, אז מה, זה
סופר? יש אנשים שעבורם, ריבונו של עולם, הוא בסך הכל מדד האי הידיעה האנושית. כל מה שאני יודע להסביר, זה טבע. מה שאני לא יודע להסביר, אני קורא לזה ריבונו של עולם. מה זה התפיסה הזאת? אבל זו תפיסה רווחת. לכן אומרים נס.
ריצ'רד דוקינס אומר, זה אלוהי החורים.
כן, כן.
איפה שיש חור שלא מצליחים להבין.
כן, גם בדיוק, כן, 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 כן. לא יודע,
אני
בעולם,
לפי
הבחור
השחור.
כן, זה איזו תפיסה מעוותת של הדברים, אבל היא רווחת אצל הרבה הרבה אנשים.
הנשמה שאומרת הן למעלה, היא לא יודעת מה הולך, למה לצפות, למה
אתה חייב,
וזה... ולכן כתוב אחר כך
לכל פחה את החיים. היא יודעת שהיא יורדת לגוף שהמאפיינים של הגוף הזה זה ככה וככה וככה, וזה גם וזה גם יהיה גוף של יהודי או שוודי או לא יודע מה. כן.
אז זה על כל פחה? מה זה?
לא, כל הנתונים לפניה.
לא, אבל איך הוא התנהג?
מה? זה תלוי בה.
היא מחליטה.
לא, זה תלוי בהרכבה של הנשמה עם הגוף, זה נקרא נפש. זה לא, זה אף אחד לא יודע, זה משחק החיים.
אבל רגע, היא לא מוכרת את העבודה שלה פה?
העבודה שלה? מה זה העבודה שלה?
זאת אומרת, אם היא באה עם מחלה, אם היא באה עם... היא באה, מה העבודה שהיא אמרה לעשות בעולם? היא יודעת? בגלל זה הכלים שהיא מקבלת לתפקיד שלה.
איך את יודעת את זה?
זה מה שלמדתי.
לא יודע מה המקור?
כן.
מה המקור? לא, אני שואל מה המקור.
אבל כל נשמה שבאה, יש לה תיקון לעשות, והכלים שהיא מקבלת, זה כדי שהיא תעשה. למה אחד יפה ואחד מכוער ואחד חולה ואחד בריא ואחד עם רגל קצרה ואחד עם רגל ארוכה? למה?
למה? אני לא יודע.
זה לבין חשוב התפקיד שלה.
אני לא יודע. עוד פעם, הגמרא לא כתוב. הגמרא כתוב שהיא יודעת.
אני שומעת שיעורים.
יודעת מה?
בסדר, אני לא יודע.
היא יודעת מה?
שהיא יודעת.
היא בוחרת את התפקיד.
שהיא יודעת.
לאן היא באה? היא בוחרת את המשימות שלה.
היא בוחרת את הכלי, היא לא בוחרת את
הכלי. לא, הכלים היא מקבלת לאור המשימות שלה.
לא, אני לא יודע מאיפה זה. זה מה שעידו אומר, זה כן, זה כתוב בגמרא.
שמה?
אומרים לה, הנה זה יהיה הגוף.
זה הכלי.
בסדר, אבל היא יודעת מה, זה לא סתם גוף, מה הגוף הזה מכיל? יש לו גיוונת, יש
בסדר,
לו...
בסדר, אז היא יודעת את זה.
בעיה נפשית, יש לו...
בעיה נפשית, לא יכול להיות מיחוש בעיה נפשית.
כי זה חיבור.
כי הבעיה נפשית נוצרת מהחיבור של הנשמה עם הגוף הזה. אז אני לא מבין איך יכול להיות מלכתחילה, לא יודע, אין חיבור.
יש אגדות על אנשים שבאו שהיו שיקורים לגמרי. No. למה היה צריכים לעשות תיקון מהגלגול הקודם שלהם?
טוב, זה מי שמחר להם את השכח שמספר את הסיפור הזה, לא? מה? מה זה קשור שיקורים? שיקורים כי הוא שתה.
שהנשמה באה לעולם.
כדי להיות שיקורה?
לא, היא מתקנת משהו.
לא, אני חושב שיש... לא, לא, לא. לא, אני לא מסכים עם זה כי יש כאן בעיה של הגדרות. מי שנתון להיסטוריה זה הנפש, לא הנשמה. והנפש זה ההרכבה של הגוף עם נשמה. או נשמה עם גוף, כן? וזה מה שאנחנו אומרים אגב, כן? כשכותבים במצבות, תף נון צני ותהי נפשו, 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 לא נשמתו. צורה ב... נשמתו, לא, נפשו. כי זה, הנפש נתונה לבעיה המוסרית, לא לנשמה. הנשמה היא תאורה. והיא נשארת תאורה. לא, לכן אני אומר, יש לי קושי עם כל הדברים האלה, כי אני חושב שאנשים מתבלבלים בהגדרות. אם הם מתכוונים לנשמה במובן של נפש, אז יגידו נפש. אבל זה לא הנשמה שלה, ואז הסיפור לא מסתדר.
כן, אבל יש חיבור בין הנפש לנשמה. יש איזה...
לא, אין חיבור בין הנפש או הנשמה. הנפש זה החיבור בין הנשמה ובין הגוף.
אבל שהנפש הזאת
מתפרקת.
אז מה התפקיד של הנשמה אם כך?
הנשמה, הנשמה זה העיניים של הגוף.
הנפש מתפרקת,
כן,
ברגע שהגוף נפטר. הנשמה עולה. הנשמה נפרדת מהגוף.
כן.
זאת אומרת, מאותו רגע אין נפש.
נכון?
רגע.
אז מה זה
שנייה שנייה שנייה? נפשות צורה בצרור אחר. כן. באיזה חיים הנפש תהיה צורה?
תחיית המתים. זה בשביל הנפש.
ואיפה הנשמה? מה התפקיד של הנשמה?
לא, הנשמה קיימת, אנחנו יודעים.
הנשמה היא קיימת.
הנשמה למעלה.
אני יודע למעלה למטה, כן, ברור, בסדר, כן.
זאת אומרת שבתחיית המתים, הנשמה הזאת תתחבר לגוף הזה,
לא, 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 שנייה, לא, לא, כאן אנחנו נכנסים למחלוקת אדירה. ולכן זה, לפי איזה שיטה אתה מדבר? לא, לא, שנייה, לפי איזה שיטה אתה מדבר? הרמב״ם או המקובלים? לא, זה מאוד משנה.
אז תן את שניהם.
לא, זה מאוד משנה, כי כאן מחלוקת אדירה, אדירה, ואין אפשרות לחבר בין השיטות השונות.
בוא נשמע את שניהם.
כן? ואני עוזב כרגע את הרמב״ם לגמרי, שנייה. כי היא דווקא מסובכת ביותר, השיטה שלו מסובכת ולא ברורה בכלל, כן? מה שהמקובלים אומרים זה דבר פשוט. וככה כתוב בשלה, זה המקור הכי פשוט לקרוא את הדברים שם, כן? הסיפור הוא כזה, מי וזה מה שאמרתי כרגע, חיבור של נשמה וגוף זה הנפש. מי שנתון לחיים הארציים האלה זה הנפש, בסדר? הנפש בגיל 120 נפרדת זמנית מן העולם הזה, התפרקות, הנשמה הולכת לאן שהיא הולכת והגוף לאן הולך, בסדר? ויש דבר כזה.
איפה הנפש?
אין נפש יותר.
באותו רגע אין נפש.
כרגע אין נפש. כן. כאשר העולם הזה, שהוא העולם של היום השביעי, מגיע לשלב שנקרא תחיית המתים, כן? הנפש קמה לתחייה.
מאיפה? לאן היא הלכה? היא נצמדה לנשמה, היא נדבקה לנשמה.
לאן היא הלכה?
הראשון דבר לא נעלם
בעולם.
היא
התחברה
עם הנשמה.
הנפש זה בסדר.
הנפש זה התוצאה של החיבור.
של החיבור, נכון.
של הגוף עם ה...
עם הנשמה.
זה מה שאומרים, אדם הוא הנפש. זה
העניין
של האדם.
עזוב, רגע, לא קשור, נעזוב את זה. הרבה דברים פשוטים נוצר כסף. יש שלב בחיי העולם הזה שנקרא תחיית המתים.
ונוצרת נפש.
הנפש קמה לתחייה.
שחיבור אמרנו של שניים זה נפש.
כן. של הנשמה והגוף.
איזה גוף?
זאת השאלה, זה כבר...
כי הנשמה ברור לנו, אותה נשמה, כי
אנחנו... כן, אותה נשמה ואותו גוף, ויסבר את כל השאלות.
מה זה הגוף?
שנייה, בזאת כל השאלות, באיזה גיל הגוף גם כן, כאשר היא כמה התחילה, בסדר, נעזוב את כל הדברים האלה, אני רק מסביר את הרעיון הכללי, כן? זה דעת המקובלים. בסדר?
הנפש מתפוגגת? מה קורה לה?
בזמן שנקרא תחיית המתים. לגבי כל הפרטים,
לאף אחד לא נדע איך יהיה,
לאף אחד אין מושג. לגבי הפרטים, לאף אחד אין מושג, אבל ככה אנחנו מאמינים.
זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה זה הגוף שיתחבר לנשמה.
לאף אחד אין מושג. נכון. האם למשל הוא היה חיגר, אז הוא נתחפר, אין לנו מושג. כל אחד רשאי לבוא ולהגיד מה שהוא רוצה בדברים האלה ולצייר את הדברים איך שהוא רוצה. בסדר? אין לנו מושג. תכלס, איך זה ייראה. בסדר, שנייה. זה ההגדרה של הנפש. לפי כל המקובלים. בסדר? הנפש הזאת היא נתונה לבעיה שמניתו מכנה בשם הבעיה המוסרית. ויש לה את כל החיים שלה, הפרטית, כדי להתמודד עם הבעיה המוסרית, כן? ולעמוד בכל האתגר. כל פעם שהיא מצליחה לעמוד מול אתגר מסוים, היא קונה נקודה אחת של הווייתה, של היש שלה, כן? והשאלה היא, האם בסוף 120 שנה היא קנתה את כל הנקודות כדי שתוכל לבוא ולהגיד, אני יש קיים. בסדר? אם לא, אז יש את הסיפור של הגלגולים. בסדר? אבל כפי שמניטויה אומר, תורת הגלגולים איננה אחד מעיקרי הדת. בסדר? זה הסיפור לפי המקובל. זה סיפור פשוט, יחסית, אפשר להבין אותו. אצל הרמב״ם לא ברור בכלל כל הסיפור. כי מבחינתו, מי שקם לתחייה זה הנשמה. כן? ואז שמה, וכך הוא מסביר במורה בצורה ארוכה מאוד, ואז כל המפרשים שמה מתקשים להבין בכלל מה מדובר, כי זה לא ברור, אבל עוד פעם, זה שיטת הרמב״ם, אני לא רוצה...
אז בבתי, מה זה תהיה נשמתו צורה וצורה אחרת? אין הסבר אחר, נשמתו הולכת...
אין הסבר, עוד פעם,
השיטה,
השיטה מאוד מאוד מורכבת, אני לא רוצה בכלל להיכנס אליה. וגם...
אבל לא אומרים נפש, אומרים נשמתו תרם.
לא, זה לא נכון, זה לא מה שכתוב בפסוק.
אבל זה מה שאומרים.
אבל מה שאומרים לא מדויק, או שמצדיתים את הפסוק, כן? או שמצדיתים את דעת הרמב״ם, שזה סיפור אחר, בסדר? אבל מה שכתוב,
נפש אדוני,
זה צרוריה, כן? נפש אדוני, לא נשמתו של אדוני, מה לעשות, כן? בסדר? אז זה הסיפור. זה הסיפור. זה הכל. אז כל השאלות אחר כך, איך, ולא יודע. לא יודע, אני יודע שיש כל מיני תיאורים, אבל מה ש...
עכשיו, כן. המעשים של האדם פה,
כן.
הם חלק מהנפש או חלק מהנשמה?
הנפש, 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 הנפש.
אז מה?
בעולם הזה...
הנשמה, אם כך, אי אפשר לגעת בה, מה שהיא הייתה, מה שהיא...
את אומרת את זה כל בוקר. אלוהי נשמה שנתת בי, תאוריי. ואני מוסיף בסוגריים, והיא נשארת תאורה. לא משנה מה את עושה.
אבל הקיום של הנפש תלוי בנשמה.
אני לא יודע מה זה... מה?
כי אם הנשמה... הנפש מתקיימת בגלל הנשמה.
מה, עוד פעם? עוד פעם? שנייה, עוד פעם?
מה תפקיד הנשמה בעצם?
הנשמה, זה מה שאמרתי, זה העיניים של ה... יש דוגמה של הגמרא, עוד פעם, אני צר אופקים, כן? אני יודע מה שכתוב בגמרא. הסיפור של החיגר והסומה. בסדר, שהלכו לטייל בפרדס. ככה הגמרא אומרת, כן? ועשו כנראה סמטוחה שלמה בתוך הפרדס, כן? אז בא בעל הפרדס ואומר מה קרה פה. אז מה אומר החיגר? אני... אני הלכתי לאן שאמרו לי ללכת, כן? ומה סומה אומר? משל לנשמה ולגוף. אי אפשר זה בלי זה. והתוצאה זה מה שיוצא.
אז המסקנה מזה שאומר שהנשמה, הנפש בעצם היא תוצאה של חיבור של הנשמה.
זה אמרתי כבר, זה כבר אמרתי אלף פעמים.
זה מה שאמרתי,
זה מה שאמרתי בגלל אלף פעמים, הנפש זה החיבור, ככה בשל המקרא.
כן, אבל השאלה שכשהנפש יוצאת מגופו של האדם,
הנפש לא יוצא, הנפש לא יוצאת מגופו של האדם.
נשמה יוצאת מגופו, ולכן אין...
אני גם לא יודע אם הנשמה יוצאת מגופו.
מה זה משנה?
לא, כי כל השאלות האלה מדברים כאילו הכל ברור, כן? אז אני מזמין לקרוא שוב את מה שכותב רבי חיים מוולוז'ין בנפש החיים, בדבר האלה, שאומר שרק לגבי צדיקים הנשמה שוכנת בתוך הגוף ממש, לגבי כל השאר היא מעל הגוף וכו' וכו'. אפשר גם לעיין בדברי השלח בכל הדברים האלה. הדברים לא פשוטים ולא ברורים בכלל.
היא מתערבת בשלט רחוק.
לא, לכן אני אומר, הם מדברים כאילו בדברים מובנים וזה ופשוטים. אני לא יודע. בסדר? מה שאני יודע, שיש דבר כזה שנקרא נפש, תרגום לעברית מודרנית פרסונה.
מה?
פרסונה. בסדר, זה התרגום שמניטו נתן כל הזמן כדי להסביר את הדברים. הפרסונה היא הנושא של ההיסטוריה. כן? פרסונה הזאת היא קיימת מיום היוולדה עד יום שהיא נפטרת מן העולם הזה, כן? כל שאר השאלות הן מאוד מעניינות ומאוד חשובות, כן?
כן, אבל נשארת עדיין השאלה. הפרסונה הזו צברה במהלך חייה מעשים או אי מעשים.
עשתה, לא צברה, עשתה. כן.
עשתה.
עשתה כל מיני דברים.
היא מכילה בעצם, זה היומן שלה.
זה היומן, נכון.
זה היומן שלה.
נכון.
עכשיו, אחרי שהיא נפרדת,
כן.
הנשמה הולכת לאן שהולכת.
לעולם הנשמות.
כן. מה קורה במלאי הזה, בכל האוצר הזה שהיא צברה? איפה זה
עומד לזכותה עד שהיא נגיע...
אבל אם הנפש היא פוגדה...
זה עומד לזכותה עד שהיא נגיעה למשפט, והמשפט הזה קשורה למשפט הזה.
קשור לתחיית המתים. לא חלק מהנשמה. אז איפה זה מאוחסן עד ש...
זה אנחנו... זה
בעניין של גוגל, אני חושב.
תשאירי לריבונו של עולם קצת דברים לעשות. בענן של גוגל אולי הוא משתמש.
אולי
שם. השאלה אם יש לו גיבוי גם כן. או שאין. לא משנה.
לא, השאלה היא שאלה.
לא, זה לא מעניין.
זה לא מעניין. זה בעצם האדם. מה שצובר זה מה שהוא.
נכון, נכון.
זה מה שהרמח"ל מדבר על זה, זה
למה הרמח"ל? זה מה שבחז"ל אומרים בפרקי אבות.
איפה שהנשמה נמצאת, את יודעת?
הוא היה אומר.
לא, אבל היא נפרדה והיא תהומה, ואין לה שום קשר למה שהנפש
עושה. רגע, אבל איפה היא? איפה היא נשמרת?
בעולם הנשמות.
בעולם הנשמות. אז יכול להיות שהמעשים, בעולם המעשים.
כן. מה צריכה, מה את דואגת?
אחר כך, בחיית אמיתים, התחברו שלנו.
מה את דואגת?
המעשים התחברו עם
הנשמה. אל תדאגי, בוא ננסה.
לא,
נכנס עכשיו משהו שהעיקר בעצם, זה אפילו לא הנשמה, זה הנפש.
טוב, מה שאת שואלת, מה את שואלת, זה השאלה שאריסטו כבר שאל, כן, ושואל, איך האדם יכול להיות נצחי? כלומר, האדם שעושה כל מיני מעשים במהלך חייו, כן? איך אפשר להקנות ממד של נצחיות לאותם מעשים, כי זה אחרי זה הולך לאיבוד. מה שאת שואלת זה אריסטו.
אז אני... התשובה היא שהם ודאי נצברים ונשמרים, באמונתנו בכל אופן, כי ברגע שיש תחיית המתים, וזה מתחבר עוד פעם, זה קיים באיזשהו מאגר. הוא אומר בענן, אני אומר בעולם המעשים.
נכון, נכון. כל אחד יכול לקרוא את בדיוק ולהגיד.
לא, השאלה שלי התעוררה רק בגלל שאומרים שברגע שאדם הולך לעולמו, אז הנפש מתפרקת.
הנה, אבל את אמרת את זה בעצמך, הולך לעולמו. אז בעולמו
יש כל... אז הנשמה אמרת.
לא,
הנשמה הולכת
לעולמו. לא, לעולמה. הוא הולך לעולמו. הביטויים בעברית הם מדויקים. הוא לא הולך לעולם, אלא לעולמו. הוא קנה את עולמו. מה זה המושג הזה, עולמו?
העולם של
המעשים
שלו. זה בדיוק, זה אותו ענן פרטי, ה-VPN שלו.
האישי.
האישי?
השאלה היא מי...
כל ישראל יש להם...
אין לי בעיה עם זה, אין לי בעיה עם זה.
אחת תראה בחייך, אני רוצה להגיע למצב של... של... של יש קיים?
כן, בוודאי. בוודאי.
לא,
זה צדיק
לי...
גמור שגמר את הגלגולים,
אין
לי
בעיה עם עולמו,
כן.
שאדם צבר ויש משהו,
כן.
השאלה שלי כתוצאה ממה ששמעתי כאן,
כן.
שאם הנשמה הולכת למקומה,
כן.
והגוף הולך למקומו,
כן.
והנפש מתפרקת,
כן.
אז איפה המקום שלה? היא נצברת לאיזשהו מקום, היא נשמרת.
נכון, זה נקרא עולמו.
אז כן, כמו שהנשמה הולכת לעולמה, אז הוא הולך לעולמו.
נכון, נכון.
אז זה לא מתפרק, זה נשמר בעצם.
לא, זה מתפרק, זה לא יחד, כל אחד במקום אחר.
מה מתפרק?
זה צריך לעשות את החיבור.
זה פה וזה פה, זה לא שנעלם.
אני לא יודע מה זה פה וזה פה.
לא יודע.
איפה ופה, לא יודע מה.
אבל זה לא דבר שאיננו, שאין.
מי אמר?
ברגע שזה
מתפרק,
זה
נתפרק.
למה? סליחה.
את אומרת בעצמך שהתפרק.
שהתפרק זה אומר שאין.
איך אנחנו אומרים בעברית? התפרקה חבילה?
כן.
אז היא התפרקה. כן. אפשר לחבר את החבילה. כן. אני הלכתי לגרילה
שלי.
רוצה לשמר על
הנפשות.
כן. אני לא, עוד פעם.
מי עומד למשפט אחרי 120 שנה?
הנפש.
מה עומד למשפט?
הנפש. הנפש.
חיבור. אני לא התפרקה. התפרקה, היא תתחבר ליום המשפט.
היא עומדת למשפט.
כן?
נו. היא תתחבר.
כן? ומה המסרים עומדת למשפט?
לא, לא אחרי 120.
לא, גם אחרי 120 במובן הפרטי, ואחר כך במובן רחב יותר. כן,
אני חושב, בוא...
אבל את מתחברת...
בוא נתעסק בעולם שלנו.
מה זה כל כך?
אבל...
גמרנו את כל התיקונים, הכל בסדר בחברה האנושית, שאפשר לדבר על... אפשר להבין מדוע התנ"ך בכלל לא מדבר על הדברים האלה, כי רואים את זה, כן.
בוא נדבר על הכנס שבוע הבא.
הכנס שבוע הבא ביום רביעי, 10 לחודש.
השבוע הבא. אז איפה הטלפון שמצלצלים
לך? חיוב, קניתי כרטיס, בזמנה באינטרנט, נותן את השם של הכנס הקודם שהיה.
אני לא יודע.
אני רק אומר לך מה קורה.